יום שלישי, איסור חג, של שמחת תורה, פרשס בראשית. אנחנו מתחילים היום את הפותח הראשון של החורף הבא עלינו לטובה. 6 חודשים קדושים ומלאים שיעברו על כולנו בעזרת השם. בואו נתחיל עם הפותח של היום. היום זה איסור חג בארץ ישראל. יום טוב שני בגלויס. ככה גם אצל בני חוץ לארץ שנמצאים בארץ ישראל. מה קורה כשבן חוץ לארץ נמצא בארץ ישראל, הוא מחליט בעצם היום הזה שהוא נשאר להשתקע בארץ ישראל. או לחילופין, בן ארץ ישראל שנמצא בחוץ לארץ, ומחליט שהוא נשאר להשתקע בחוץ לארץ, שכידוע, הקובע הזה האם הוא משתקע שם או לא. אז יש שני סיפורים מעניינים בנושא הזה. הראשון סופר על ידי הגאון רב אברום גניחובסקי, זכר צדיק לברכה. ההורים שלו התגוררו בבלגיה, והגיעו לבקר בארץ ישראל בשביל לקראת חג השבועות. ביום טוב שני של גלויס, אז הם צעדו לכותל מערבי. בדרך הם עברו ליד איזה עני שפשט יד. אז האמא הוציאה מטבעות כסף ונתנה לו. זה עני. ובעלה השתומם. אנחנו ביום טוב שני, מאיפה כסף? אמרה לו האמא, התשובה הייתה יותר מסירה מהשאלה. היום החלטתי להישאר בארץ, למען חינוך הילדים. ואם ככה, אז אצלי זה כבר איסור חג, כמו בני ארץ ישראל. רב אברום מוסיף וסיפר שהגאון רב נוסן גשטטנר כבר שאל פעם את החזון איש, האם שאח שבן חוץ לארץ יכול להחליט ככה, באמצע יום טוב. והחזון איש דעתו נתתה לחיוב שאפשר, אבל עדיין לא פסק את פסוקו, לחלוטין. וכמה מוי רוי רוי התחבטו בזה. היה מייסי הפוך שסיפר הגאון רמוצד גרמושי טגוצ'ינסקי, משגיח בישיבת לבודקי, שכשהוא היה בחור צעיר, הוא גלה למקום תוירה. והוא נסע מהבית של ההורים שלו בארץ ישראל לפולין, ללמוד תורה בישיבת לבודקי. ובאותם שנים היו בחורים, הרבה בחורים שנדדו וגלו ללמוד תורה בישיבות הקדושות. אבל לא היה מצוי שמגיע בחור מארץ ישראל ללמוד בחוץ לארץ. אז הוא מספר שהוא הגיע לישיבה בזמן קיץ, הוא היה אחד הבחורים הצעירים בישיבה. וערב אחד, הראש השיעור, רבי זקשר, שהוא עבר בין הספסלים, הוא נעצר לידי, והוא אומר לי, מן הסתם אתה מתכוון לשמור עם טוב שני בשבועות. אז הוא אומר שהיה עמום, הוא היה בדעתו לחזור. לחזור לארץ ישראל, מה הראש השיעור רוצה ממנו. כשזה קרה עוד פעם, שהוא אמר לו, מסתומה אתה חושב... לעשות יום טוב שני של גלויס, אז הוא הלך לרב של סלובודקה, הוא שאל אותו אם הוא צריך לשמור יום טוב שני. והרב פסק שכיוון שאתה בן ארץ ישראל, אתה לא צריך. רק שלא לחלל בפרסיה, משום לא יש לסגוידד. טוב, אז הוא החליט, מספר רב משה טקוצינסקי, שביום טוב שני של גלויס, של שבועס, אז הוא יבוא לבית מדרש בבקדי יום טוב, והוא יתפלל מהציבור שזה ככה ייראה, שהוא שומר יום טוב שני. אבל בפועל, בתפילת לחש, שהוא תכנן להתפלל תפילה של חול. מה שקורה רבי זה שבליל כניסת הלילה השני של חג הראש השיעור ניגש אליי, ואמר לי לגשת לעמוד, כמובן אי אפשר לסרב, מאידך אסור להתפלל תפילת יום טוב. הרי פסקו לי שאני לא אשמור על יום טוב שני. טוב, בליל ברירה, קמתי במקומי, הלכתי לעמוד של החזן, ובאותם רגעים, עד שהגעתי לעמוד, החלטתי בלב שאין לי אבא, אין לי אמא, אין לי משפחה, ומעכשיו אני אדם חדש. אני תלמיד ישיבת סלובודקה, פה אני קבוע. וככה, בהחלטה הזאת, הפרתי את עצמי מבין ארץ ישראל לבין ישיבה. וממילא התחייבתי ביום טוב שני, ויכלתי להתפלל לפני העמוד. והוסיף רב מוישה ואמר שאותם רגעים בהחלטה העמוקה הזאת, גרמו אצלו לשני עצום, ועל ידי זה יכול להתמסר לגמרי ללימוד התורה ולשכוח מכל לבני העולם הזה. ואנחנו שאנחנו ממשיכים מניון הדיום על איסור חג. הפירוש של המושג איסור חג, השם הכתוב בפוסק בתהילים, איסור חג באבוי שימת קרמס המזבח. כמו שדרשו בגמורה, כל האוי שאיסור לחג באכילה ושתיה, מה לאולו בקוסו כאילו בונו מזבח ויקריבו עליו קורבן. רש"י מסביר שהמילים איסור ואיסור, משמעות שלהם חיבור וקשירה באגוד אחד. והמילה באבויסים היא רומזת לבהמות עבות ושמנות. זאת אומרת שהכוונה של הגמורה, שמי שעוגד את היום של מחרת החג עם החג עצמו, זה שהוא מרבה אכילה ושתייה כדרך שמרבים בחג, אז זה נחשב לו כמתנדומים בקרנות המזבח. באמת יש אומרים שמלבד המנהג להרבות באכילה ושתייה, שהרמו הביא אותו, יש גם מצווה לאכול בשר ביום הזה. מה עושים בהר מסמינים אחרי החג? אז הגמרא אומרת, תשמיש שמיצו מזרוקים, תשמיש שקדושה נגנוזים. ואין לנו תשמיש שמיצו, אומרת הגמרא, סוכה לולב שפר וציציס. זאת אומרת שמותר להשליך את הסכך, ארבומינים, ערבות שלא ישנה רבה, חוטי ציצית וכיוצא בהם, אין חובה לגנוז אותם. אבל לא להשליך אותם להשפעה למקום ביזוי אחר, לא לדרוך עליהם. ואם הם לא נזרקו הם נמצאים בהשפעה, אבל הם לא נזרקו לשם בידיים, אלא ידי גוי או משהו אחר, אין חובה להוציא אותם משם. אבל יש המהדרים שלא להשליך את השליחי מצווה בכלל, אלא לגנוז אותם. המחמיר צובה עליו ברוך הוא. יש להגיד לשמור את הערבות של הרבומינים שלו שנראה עד פסח, ובזה להשיג את התנור של אפיית מצות. יש כאלה שנהגו לשרוף בהם כחמץ. יש מי שכתב שאם אי אפשר לשמור כראוי, עדיף לשרוף את זה מיד אחרי חג הסוכה. יש נוהגים להניח אותם על הגג של הר הקודש בבית הכנסת, ונחלקו הפסקים אם באמת ראוי לנהוג ככה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. והדברי שיח מובא מהספר דרך שיחו על הגן הצדיק רב חיים וולקין, שנכנס עם איזה יהודי אחד, רב חיים כנס כשליטה. הוא הציג לאורח שבא ממדינת גיברלטר. אבל רב חיים שאל אותו בהתפעלות, אתה מגיברלטר? אז שאלו את רב חיים למה הוא מתפעל מזה? אז אמר שיש מחלוקת בין האחרונים, כמובן במשתבור, ברש כפחס, על איזה ים מברכים ברכת תוסע הים הגדול? על ים התיכון או על ים, על ים אוקיינוס? ולכן לא מברכים את הברכה הזאת, אלא רק לא יסמס לברשת. אבל מגיברלטר, שהיא נמצאת במפגש של שני הימים, רואים את שני הימים בו זמנית, אז שם הרי אפשר לברך את הברכה לכולנו. אנחנו נמצאים עכשיו בתחילה של השנה, מתחילים ברשיס, חוזרים על התורה, היא רצה שנזכה שכל הדיבור, המחשבות, יהיו תמיד בעניין של תורה והלוך. ואנחנו ממשיכים לפרשת השבוע, בואי סייבי, אויו יומו 110 שנה, אומרת התורה. יש פה סיפור מתוך תבונות, על ראש השונה. על אדם נשוא פנים רע מעלה, רב חזקי. הוא כיהן בהתחלה ברשות ישיבה בהונגריה, אחרי המלחמה. הוא הגיע לארצות הברית, שם הוא הקים בסמדרש, קהילה נכבדה. ולפי הוא ידע שרבים היהודים שהיגרו לארצות הברית עוד לפני המלחמה, אז היו עוד כאלה שודרו גדולי העולם באירופה לפני השואה. הוא היה משתדל למצוא אותם ולבקר אותם, לשמוע מהם. ככה הוא נוסע מזמן לזמן בין בתי אבות שפזורים בניו יורק, בנותע. והיה שכר לנסיעות. ויותר מפעם אחת הוא מצא אנשים מבוגרים שהיה להם זיכרון טוב. וסיפרו את מה שהם ראו ושמות של צדיקי הדור, גדולי העולם, בימי תפארתה של היהדות באירופה. אחד המסעות הוא הגיע לאיזה בית אבות ותיק בפרברי ניו יורק. כשהוא שאל את ההנהלה אם יש פה יהודים ישישים יוצאי מזרח אירופה, אמרו לו כן, יש פה איזה מישהו כזה. עבר את השנה, עבר את המאה. ועדיין לא קעת עינו, לא נס לאחור. כמובן, רצה לשבת איתו. בזמן שיושב איתו, יצב איתו לו יחד באותו שולחן. והוא פונה אליו בבקשת מוע רבה, תתפלל אליי שאני אמות. הוא נבוא לשאל אותו למה. הוא מספר לו, כשהוא היה צעיר, בשנותיו הצעירות, הוא התגורר באיזה עיירה בגליציה. וכל חג, מועד, היה נוהג להסתופף כל הדברי חיים. ככה גם בשבתות מיוחדות, מועדי השנה, יום נירואים. אחד השנים, כשהוא היה אצל הרבה בראש השונה, היה שם המון המון אנשים, קהל עצום. כשהרבא נכנס לטיש, בליל ראש השונה היה על השולחן הרבה חלות בשביל המסובים. אבל מה שקרה שאף אחד לא רוב הטרדות שהיה לפני ראש השונה לא השחיזו את הסכין. אז החיתוך של החלה עלה בידי הרבה בקושי רב. זה היה נראה שזה מסב למורת רוח. ספר אותו אחד, לא אמרתי שום דבר לאף אחד, אבל שמרתי בלב. שנה הבאה, כשהגעתי לצאן דבר ראש השונה, נכנסתי לבית של הרבה, ביקשתי מהבני הבית את כל הסכינים, והלכתי להשחיז אותם, עד שהיו כולם חדים יפה יפה. בליל ראש השונה, כשהרבי נכנס לעשות הטיש, אז שוב היו הרבה אנשים, שוב היו לשולחן הרבה חלות, אבל בשונה משנה שעברה, שהחיתוך של החלות לקח הרבה זמן, בגלל שהסכינים היו קהות, פה השנה זה היה יפה מאוד, הסכין חתכה את החלות, כהלוכה, חתכה את הכל מהר. פתאום הרי בעצר, באמצע של חותך, הוא שאל בקול גדול, בחריפות, מי עשה את זה? מי השחיץ את הסכינים ככה? נהיה שקט. הוא אומר, גם אני נבלתי מהקריאה החדה של הרבא. אבל הרבא לא ויתר, שאל עוד פעם. טוב, הוא אומר, לא נשאר לי ברירה. ניגשתי לרבא, אבל הוא עיר לי פנים, ברך אותי ברכה נדירה. לפי שגרמת לי תורת רוח, תזכה להאריך ימים עד 120 שנה. וכדי שהברכה הזאת תהיה בשלמות, אני מוסיף ומברך אותך שלא תראה במותם של הילדים שלך. התרגשתי מהברכה, ובאמת שום דבר לא נפל מהברוכה שלו. הוא הסתלק לשמי רוממים אחרי כמה שנים. אני שרדתי את שתי המלחמות. והיום אני כבר בן 116 שנה, ולא רק זה, אלא גם הבן שלי נמצא פה, בבית אבות, הוא בן 98. ושנינו בבריאות, בבריאות איתנה, אבל עם כל זה, אותו ישיש, אומר לו שאין לנו, אין לנו כבר טעם, בחיים האלה אנחנו רוצים למות. ככה מספר את הסיפור המרי שלו, לרב חזקאל, שכמובן לא נענה לבקשה, הוא שמר את הדבר, זכר אותו מעשה, ואחרי כמה שנים הוא בירר על אותו ישיש והבן שלו, וסיפרו לו שכשהוא הגיע לגיל 120 שנה, נפטר לבית עולמו, ולמחרת נפטר הבן שלו. סיפור נפלא. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. שאלה אחת קנה נעליים לפני החג, בערב החג הוא לבש אותם ומיד התקלקלו. קשבו למוכר, אמר שיכול להחליף, אבל אין זמן בערב החג. הוא אמר בינתיים שילביש אותם. אחרי החג הוא יחליף. האם מותר להלביש את הנעליים? שזרים לי. אז התשובה היא שאפילו שזה יתגלה מקרטוס, מותר להלביש את הנעליים, וימי לה כתב ששולם למוכר, אפילו שזה אלווה, הנעליים לא בריביס, בגלל שבדרך כלל המוכר מוכן לקבל גם צ'ק דחוי לחודש. אז אם אלה גם היו משלמים לו בצ'ק דחוי, זה לא היה פה אלווה, הוא היה מסכים שהשתמשו בנעליים. אז אם אלה הרשות של השימוש בנעליים, זה לא עבור ההלוואה, אלא רק כדי לרצות את הלקוחות. ואנחנו מגיעים דפיים בהלוכה, אנחנו עובדים בסימן שין קופו, סעיף, במשתברור סעיף קוטון ומי, שוכנו סעיף קוטון יוד, סליחה. באיזה אופן מותר לנגב את השיער בשבת? ולמה אסור להשתמש בסבון מוצק? ומה דין סבון נוזלי? על כך, ועל עוד דברים מעניינים, אם כבר יודעים שתוכלו לשמוע בשלוחה אחד, כתרקנו, בוא נלמד גם אנחנו נהיה דפיים בהלוכה. חיטת שיער אסורה בשבת מדרבנן, גם בזער שמחובר לגוף. יש מהראשונים שסובר, שהאיסור הוא בדומה לסחיטה של בגד, שהיא אסורה בגלל שהיא אחת לפעולות הכיבוד. ניגוב של שיער במגבת, באופן שהמים נבלעים בה, יש מתירים לנגב בנחת, באופן שזה לא סוחט את השיערות בכוח, ויש מתירים להניח את המגבת בנחת על גבי השיער, יש מתירים לנגב כרגיל, ויש אומרים שלא לנגב את השיער בכלל, ואם כמות המים שבלועה בשיערות מרובה, עד כדי שיש לחשוש לסחיטת המגב בתוך כדי ניגוב, לכל הדעות אסור לנגב אותם. אסור להשתמש בשבת בסבון מוצק משום איסור מויליד, דהיינו שהסבון נמוח ונוצר נוזל חדש. יצירת דבר חדש דומה לעשיית מלאכה. ויש אומרים שאין בזה איסור מויליד, אבל בלאו הכי, שימוש אסור בסבון, גם משום איסור ממרח, שהוא תולדה שמלאכת הממחת. סבון אוזלי דליל, אין בכסף שנוצר בזמן השימוש איסור מועילים, ויש משורה להחמיר גם בסבון, וגם בסבון אלה משום איסור ממרח. סבון אוזלי סמיך, יש אומרים שהדין שלו כסבון אוזלי דליל, ויש להחמיר בו משום חשש של איסור ממרח. תכשירי היגיינה וקוסמטיקה שעשויים מחומר שאסור באכילה, נחלקו הפוסקים אם מותר להשתמש בהם או שצריך כשתייה. זאת אומרת שמריחה של חומר והעיסוי על אור מסוימים כשתייה, אסורים לאכול הכוחס דרבונה. רבים נהגו להקל בזה, אבל המדגניקים במעשים שלהם מחמירים. ואם אפשר להשתמש בתכשירים שהם לא עשויים מחומרי איסור, בוודאי ראוי להעדיף לשימוש בהם. ויש אומרים שייתכן שאין אומרים שיחה כשתייה אלא בדבר שראוי לאכילה. הדיון דומה קיים לגבי שימוש בפסח בתכשירים שמכילים חמץ. עד כאן בעניין של דף היום בהלכה שנלמד היום. אתמול למדנו שמן הדין מותר לרחוץ בשבת במים קרים בין בברכה, בין באמבטיה, בין במקלחת, אבל מנהג בני אשכנז או דימות הראשון אם לא לרחוץ כל הגוף במים קרים. מותר להשתמש בשבת בבקבוק חם כשהוא סגור, כך גם מותר להשתמש בשמיכה חשמלית, אבל אם יש בסט שהוא לשינוי מידות החום, צריך לעשות עקר כדי שלא ייכשל בשימוש. תפילה סזרה לרוב דעת רוב הפוסקים מותרת בשבת, בפרט שהוא נצמא בשבת. כשיחמירו בזה מנהג רוב אסור להקל. לדעת המשנה ברורה יש להימנע מתפילה לתוספת קדושה בלבד. וכדרכנו נפליג בימים אחורה. ונזכר במה שלמדנו שיש לגבי איסור ציידו באודום. יש מהאחרונים שכתבו שאיסור מלאכת ציידו אמור גם באדם. ולדי איתו, מי שפורס רשת ומעלה באדם שטובע בים, עובר על איסור ציידו. ואם כי בישראל הותר משום פיקוח נפש, אם עושה את זה לגוי, עובר על איסור ציידו. יש אומרים שבאדם שטובע אין מושג שמלאכת ציידו בכלל, כיוון שכל הרצון שלו שיצילו אותו ויעלו אותו. וזה ההפך הגמור ממלאכת ציידה. אותו דבר, וכמו כן ייתכן שכיוון שהוא לא יכול לעלות מהמים, אז כבר נשללה מן האחרות שלו, והוא נחשב כניצוי דבורים. מדבר הפויסקים שהתירו במקרים מסוימים לקלוע אדם בשבת, כגון בעל שמאגן את אשתו ונמצא בשבת, שמותר לקלוע אותו במקום סגור עד לצאת שבת, שאז יוכלו לכפות אותו לגרש אותה, אז נראה שאין איסור ציידה באדם, ויש אומרים שדברים האלו אמורים באדם שנמצא תמיד בחברת בני אדם, אבל בשויטך, שבורח מחברת בני אדם, ייתכן שיש בו כן איסור ציד. דף היום מתלמוד בבלי, מהו ערכו של ייחוס לעזרא הספר? מה הקשר בין עם ישראל לעת זית? ומה הפירוש איובו אדיר ואיפרא לאדירים לאדירים בו אדירים? כך ולא נושאים העניינים, למד היום במסכת הלוחס, דף ג. בשלוחה 2, תוכלו לשמוע את השיעורים מהרבנים הגאונים ולרבות נחת. ואנחנו ממשיכים עם תזכורת שהשבוע מבחני דירשו, ביום שישי דירשו בכולל, ביום שישי פרשת בראשית, וביום חמישי דירשו בכולל, שיהיה בהצלחה לכולם. כי נלחוך במסילת ישורים. אומר המסילת ישורים פרק קוף א', כי כיוון שעוצר אודום קצת מלוכו, משם והלאה אין לו אלא לבטוח בקונו, ולא להצטער על שום דבר עולמי. העובדות והנהגות לבית בריסק, חלק א', הובא שם סיפור שסיפר הגאונר מנדל צ'צ'יק, שם מבאי ביתו של הבריסק קרוב, שפעם אחת בשבת לפני מין חיכו למניין, לא הגיע אסירים. אמר בריס קרוב לבן שלו, הגוי רפואל, נראה לי שצריך לצאת החוצה. והוא מיד אמר לו, אתה חושב שאתה בזה שאתה יוצא תביא את העשירי? לא, זה לא ככה. מחפשים מקום אחד ובסוף מוצאים מעבר השני. אלה שצריכים לצאת. באמת ככה זה. רפואל הלך לחפש לכיוון אחד והגיע עשירי מכיוון אחר. אנחנו משיכים במדור הנפלא, חפצים וחיים, חפץ חיים ימיר, רבו ישי. זמן חורף עומד לפנינו, הזדמנות לקפוץ על העגלה בואו תצטרפו אלינו ללימוד הימי. אנחנו אוחזים היום בפתיחה של אפין, סעיפים י' א' י' ב', שאנחנו לומדים על עוד שתי מצוות אפס שאדם מבטל חלילה על ידי דיבור ישנו עובר חילוס. א', מצוות אפס שיש השם מלקח אותירו, שהגדר של המצווה הזאת, כמו שמביא בביאור מוסופים בשם החינוך, הוא בשניים, גם מצווה כללית שהקיום שלה במחשבה בכל זמן, וגם מצווה מיוחדת, שבא ניסיון לידו, שאם הוא לא שט ליבו לראות את השם, אז הוא עובר ומצל את העשי הזה. ולעומת זאת, אם הוא כן עמד בניסיון לגליר את השם, כותב רבין יוינה, שלא רק לא ביטל את העשי, הוא מקבל שכר כאילו קיים את העשי, כמו שאמרו חזל, יושב ולא עבר רבי ראה, נויס לנו את שכר מצווה. זאת אומרת שהוא מקבל שכר על המצווססת של השם הלקח אותירו. את השם הלקח אותירו. זה מצווה אחת. מצווה שנייה הוא, כשהוא מספר לשנור ורחילוס, הוא מבטל מצווססת של לימוד תוירה. כמו שכתוב בירושלמי, שכל המצוות לא שוות לטיפור אחד מן התורה. לכן להפך, העונש ביטול שקול כנגד כל ההבנות, כדברי חזל. יותר במדרש רבה, באיכו. ויתר הקדוש ברוך הוא על אבון עבד אזורי, כי לא רק בשיחות דומים, אלא ויתר על אבון ביטול תוירו. ומסיב אחר בצחיים שמלבד הביטול עשי של לימוד התורה, עובר גם בכמה לבים של ביטול תורה, כמו שכתוב בסמאק, בלא יססה, כדי לא יסה ג' הביאור מוסופים הרחיבו בעניין הזה, אתם מוזמנים לעיין שם ולרוות נחת. ממשיך אחר בצחיים ואומר, שמא יאמר אדם, ממילא אני יודע ללמוד, אז אני לא עובר על ביטול תוירו. מדגיש החפץ חיים שכל אחד שייך ללימוד תורה. אם הוא לא למדן, הוא יכול ללמוד ספרים קדושים, שהוא מועתקים ללשון אשכנז בזמננו, כמו שהקוראים חובץ אלבובוס, נאור סמואל, קוראים בזה, שמכניסים בלב האדם יראת השם. בפיור מוסף מביאים גם את מה שמש למרו, כתב בקוף נוני, שמי שלא יכול ללמוד הלכות, הוא לא מבין בהם, אז הוא ילמד כל מה שהוא יודע. וכותב עוד החפץ חיים שבכל תיבה ותיבה של לימוד התורה מקיימים מתבסס בפני עצמה. ואם הוא לומד פרק ושניות, הוא דו גמורה, מקיים מאות מצוות. והביאור מוסופי מביאים שבתור הסבית הוא כותב, שהוא בדק בשעון, בדיקה מפורסמת של החפץ חיים, והוא מצא שבדקה אחת אפשר לומר 200 מילים. אז בכמה שעות אומר החפץ חיים, יכול לומר אלפי תיבות של תורה, שכל אחת מהן עושה בפני עצמה. מכל זה עולה גודל ההפסד של אדם שעוסק בדיבורי לשנורי. אפילו בשיחה בצלה שנפסיד כמה מאות ואלפי מצוות שהיה יכול לקיים באותו זמן. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. היום זה היורצייט של הגאון רב דוד יונגרייז, זכר צדיק לברוכה, רייבד ירושלים. בספר שיצא עליו, אור דוד, אז מסופר שבערוב ימיו נפל על הרגליים, היו לו כאבים חזקים. הרופאים החליטו שצריך לנתח אותו. כשנכנסו לחדר ניתוחים, אז אמרו לו שהמצב הכללי לא מאפשר לנתח אותו. כשהוא יצא, שמעו אותו ממלמל לעצמו בלי הפסק את הפסוק, צדיק השם בכל דרכו. וככה היה דרכו באמת לומר את הפסוק הזה, בכל פעם שהגיע איזה צרה לידו, היה חוזר על הפסוק, צדיק השם בכל דרכו. אבו ישראל, בעת קושי, שלא היה לנו קשיים חלילה. אבל אם יש חלילה קושי, נשתדל לשנן לעצמנו את הפסוק. צדיק השם בכל דרכו, שהכל מגיע בצדק, ביושר על ידי אור רחמו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא. חורף בריא ומוצלח, גדוש בהישגים ובתועלת רוחנית וגשמית. הרבה הצלחה וכל טוב.